כן, צניעות זה מילה גדולה, מילה גדולה ומיוחדת. בדרך כלל מדברים על צניעות, מדברים על צניעות הלבוש. כאשר, אז באמת צניעות זה לא, זה לא רק לבוש. צניעות זה גם בהנהגה, צניעות זה ענווה, כן? אמנם היום אני בא להתייחס אולי כן יותר ללבוש, וכל מה שזה יוצא ממנו. אז קודם כל אני רוצה לדבר בכלל על עניין של צניעות. אחרי זה, מתוך זה, איש, אישה, צניעות שביניהם, קצת לגעת, כמה שאנחנו יכולים פה בפורום הזה ובצורה הזאת, גם להתייחס. אומר הרב צבי יהודה, גם פה, אומר דברים, יש ספר אחד שממש חיבור, לקטו את הדברים של הרב צבי יהודה על כל הדברים שהוא דיבר על איש ואישה, צניעות וזה, נקרא הבית היהודי, כן, בלי הקשר ל... ענייני פוליטיקה, שם הספר משנים ככה נקרא, שיחות הרב צבי יהודה הבית היהודי, ועוד היו עוד כמה אנשים, לא זוכר מי אסף, זה הרב וינר אסף, והיו שתי נשים במרכז הרב, שגם כן לקחו ואספו עוד לקט כזה, הוסיפו דברים, ונקרא הספר צניעות טבע וחיים. צניעות טבע וחיים, ככה שם הספר, גם מהמון דברים, אני לא יודע אם רק הרב צבי יהודה, אבל המון דברים של הרב צבי יהודה. אז יש שני ספרים שאני משתמשתי בהם פה, מה שהבאתי. צניעות, אומר הרב צבי יהודה, מקור אחד. זה טבע היהדות. טהרה וצניעות אינם באופן מיוחד ההפך של הפריצות והחוצפה שבטומאת הגויים. בניגוד להם, התכונות והמידות הישראליות המיוחדות הן צניעות, עדינות וביישנות. וכל שאר המידות המשתלשלות מיסורי עריות. נכון שצניעות מוקדמת, יש הרבה דינים בזה, אבל קודמת להם קודם כל המידה היסודית של הצניעות הישראלית שהיא הפך מטומאת הגויים. כל ההלכות, הקלות והחמורות, באות מסביב לזה. העדינות הישראלית היא הפך הגמור של החוצפה והגסות שבפריסות. כן? שאומר הרב צבי יהודה שלצערנו, כן, זה בא מכל המודות האלה וכל ה... כן? שבאים, שנכנסו אצלנו מגויים. זה היה דבר פשוט. ראיתי בשיחות, דברים שלא לא הבאתי את הכל כאן, הוא אמר שבחוץ לארץ, תכף נתייחס, הוא אומר, בחוץ לארץ, אז היו בזמנו, ובחוץ לארץ, זה היה מקומות נפרדים ברחצה לגברים ונשים, גם אצל הגויים. זה היה פשוט שלא מערבבים. ככה, רצית דמי אביר, אומר, אני בחוץ, הם מקומות, לא, זה היה הטבע הנורמלי. טבע אדם, כן? עניין של צניעות. אז פה נראה דווקא מקור 4, אני עובר רגע. הוא אומר, הרב צבי יהודה, אנחנו הולכים במדבר. ובמדבר יש הרבה תקלות. זה לא פשוט ללכת במדבר. הרב צבי יהודה אומר, יש הבדל בין אדם שיושב בבית, שיושב יותך, אתה בבית, הכל מסודר, אתה מוגן. הליכה במדבר... היא מסוכנת. היא גורמת הרבה פיצוצים. אנחנו רואים שההליכה במדבר גרמה למסד הרבה, כן, חטא הקורח ומעשה המרגלים וחטא העגל, ועד שהוא אומר, הגענו במפגש הזה, יש מפגש עם בלעם הרשע, פרשת בלק. שורה 4, מקור 4. עד שמגיעים לאותו גוי גדול, ענק, אבל רשע, שפל, בלעם. הופעתו בגדלות רוח, מבט נבואי, עצום, חריף, חודר להיקף ההיסטוריה של עם ישראל. דברים נשגבים, אין להתחמק מכך. אך יחד עם זה, דברים אלו, כן, הוא אומר דברים מאוד מיוחדים בנבואות, כן? שורה 7, יסודו ברשעות, בתומה, רשע מרושע, ומתוך כך בסוף עוד נאחז איכשהו ומשאיר מתנה, כן, במרכאות, איזה מתנה, עצה לאויבי ישראל, ואין זו סתם עצה, זה דבר יסודי ושורשי במהותו של ישראל, עריות. משלושה דברים של יהרוג ואל יעבור. טהרה מביאה לידי קדושה, כמבואר במסעד ישרים. ותאר וקדש, ישנו קשר בין טהרה לקדושה. וקדושה וטהרה, קדושים תהיו. הרב צבי יהודה תמיד היה רגיל, אמר על הפסוק הזה, קדושים תהיו, קדוש אני השם. קדושים תהיו, אומר הרב צבי יהודה, זה גם ציווי להיות קדושים, אבל זה גם הבטחה שנהיה קדושים, כי קדוש אני. זה בכל מקדש אותנו. הוא אומר, בהמשך, כן, גם בזמנו, ומה זה, כשהרב צבי יהודה אמר את הדברים האלה לפני 40 שנה, מה נאמר היום, כן? אומר הרב צבי יהודה בשורה 19, מקור 4, אנו נפגשים היום ברחוב עם חוסר טהרה וצניעות, הנמשכת מטומאת הגויים. הוא אומר, פעם אחד אמר, אז היו אומרים, יש מודה של פריז, כן? מודה של פריז. הרב צבי יהודה אומר, יש מודה, הייתי אומר, מודה דשיטים. כן, זה כבר התחיל בשיטים, ואיך אל העם לזנות את בנות מואב בשיטים. זה לא התחיל מהיום. הדבר עדיין נמשך משם, מאותה עצה. שורה 22. גילוי בשר האישה הוא הפך הגמור לטבעם של ישראל. זוהי השפעה מן הגויים. אמיתיות מציאותם של ישראל היא טהרה וצניעות. קדושה, כן, קדושה. הטומאה, חוסר הצניעות, הקיימת בתוכנו היום, נובעת מאותה עצה נוראה של אז, של אותו גוי גדול, רשע ומורשע בלעם. כן? מאז ועד הנה, כאילו, זה פגע ביסודות. ואנחנו רואים את זה, האמא הראשונה של עם ישראל, כן? שרה. כשבאו המלאכים לבשר לשרה, שרה עומדת, אני תמיד אומר, אני גם למד את הילדים הקטנים שאני למד בכיתה א', אברהם מדבר עם האורחים, אברהם מביא להם אוכל, ושרה לא, היא לא עומדת שם. היא לא מתעורבת סתם לדבר עם מי שלא צריך. ואז הם שואלים אותו, איה שרה אשתך? הוא אומר, הנה היא באוהל. עכשיו, לא שמים לב. הרי לכאורה עכשיו, כשהוא אומר, איה שרה אשתך, הנה היא באוהל, מה היינו מצפים שיקרה? שהיא תיכנס אליהם, לא? באופן פשוט היא לא נכנעה, היא לא באה. היא נשארה שם מאחורי, ושמעה מה שיש להם להגיד. כן, אני שומעת, כאילו. שומעים? לא יודע, זה פלא. כי כתוב, ושרה, אחרי שהוא אמר, שוב השוב עליך כעת חיה, והנה בן שרה אשתך, שרה שומעת, ופתח ואחריו, מאחורי האוהל. ותצחק שרה בקרבה. אברהם לא ראה, אם היה המצב שהיא באה, כן, מה אתה רוצה להגיד לי? לא, אמר, כן, אני שומעת, מה? כל אחד, כל אורח צריך להסתכל בפני אשת המערכת? אם אין צורך, אומרת שרה, אני לא יצאת. אתם שומעים את זה? זה עצום. היא נשארה מאחורי, כן, אני שומעת, אני כאן. מה, למה חייבים שכולם יסתכלו אותה? זה שרה אמנו. קיבלה ברכה. כשבאו בנות יתרו, חז"ל אומרים, אל אביהם, אומר להם, למה חזרתם כל כך מוקדם היום? בנות יתרו תמיד היו סובלות מהרועים של מדיין, היו מגרשים אותם. גם שם, משה יושב על הבאר, כן? ובאו בו בנות יתרו, וגרשו את הבנות האלה. קם משה ויושיעם. הגיעו הביתה מוקדם, אומר להם יתרו, מה קרה היום? אמרו, איש מצרי, אצלנו מיד הורים. אומר להם יתרו, ואיו. אומרים חז"ל, יתרו, במילה הזאת, ואיו, מה זה מזכיר את המילה הזאת? איזה מה זה מזכיר ואיו? איה שרה אשתך, כן? אומרים חז"ל, אומר להם יתרו לבנותיו, ואיו, אולי הוא מזרעה, ששרה אימנו שנאמר עליה, יהיה שרה אשתך. אתם שומעים? למה, למה, למה יתרו התפלא? כי הוא אומר, כי דרך אדם כזה, מה הייתי מצפה? אדם שעשה כזאת טובה, היה רץ ליתרו, אומר, תשמע, אתה צריך לגמול אותי באיזה, לא יודע, באיזה בת לפחות, כן? יש לך שבע, יש לך מספיק, כן? תגיד, מה, תתן לי איזה שכר, הצלתי את הבנות שלך. הוא אומר, לא, לא שמעתי כלום, לא שמעתי כלום מהאירוע הזה. זה אדם צנוע. איזה אדם ענב, הוא לא בא לבקש פה שום דבר ממני, שום טובה. והיו, אולי כמו שרה אמנו שנאמר עליה, איזה שרה אשתך. אתם שומעים? תראו את זה, מהר"ל, מקור 8. ויש לאבותינו זל במדרש, במילה והיו, למה עזבתם את האיש? אמר להם, שמה מאותו זרע שאמר, היה שרה אשתך, שכל העולם מתברך בזכות אותו זרע? אומר, אז זה חזל, כן? מסביר המהר"ל הזה, מקור 8 שורה 4, ביארו בזה, כי מה שאמר והיו, כלומר, איש כזה שאמרתם עליו כך, מורה שהוא איש צנוע בדרכיו, שהרי עשה טובה לי ולא בא עמכם אליי. ואני צריך לשאול עליו היו, זו הוראה על צניעות דרכיו, כן? אם הוא לא בא לבקש פה שכר על המעשה, סימן שהוא אדם צנוע. אז לא, צניעות זה לא רק כיסוי, כן? אני גלשתי כאן, גלשתי ולא גלשתי, זה אותו, זהו. זה גם כלול בצניעות. ואולי, כן, ואילו לא היה צנוע בדרכה וירץ אליי לומר את הדברים האלה. אולי הוא מזרע של שרה, שאמרו המלאכים עליה, היה שרה אשתך, שורה 12 מקור 8, להורות על מעלתה שהייתה צנועה, ובשביל כך הייתה ראויה לכך, שעל ידה כל העולם יתברך. מה? ראויה לבן, סליחה. לקח ראויה לבן, שעל ידו כל העולם יתברך. בזכות הצניעות הזאת. איזה דברים טובים הצניעות מביאה, כן, בבית, בחיים. אומר, ממשיך המהר"ל, אני קורא במקור 8 שורה 13, כי הצניעות מורה על הברכה, שכל עניין הברכה צנוע ונסתר. כי הדברים הפחותים, אין מדרגתם פנימית, ואינם רואים לברכה, כן? הפנימי הזה, הצנוע הזה, הוא ראוי לברכה. אל תחשף את הכל, אל תגלה את הכל. אין הברכה שואל דבר שמים מנהל חזל, אומרים. אבל דברים אשר הם עלולים ממעלה הם פנימיים. והם רואים לברכה מצד שהם פנימיים נסתרים. וכבר התבאר, אומר המהר"ל, זה כי הצניעות וההסתר מורה על עילוי מעלה ועל ברכה בהסתר ובצניעות. וכל הברכה בהסתר ובצניעות. הייתי כאן כבר נכנס עכשיו לבן איש לאשתו, אבל עוד רגע, לפני כן, עוד רגע, צריך לדעת שגם באיש יש דיני צניעות. וגם איש יש עניינו לא להתגלות, וזה לא רק באישה. הלכה, תראו, מקור 6, הלכה בשולחן ערוך. כתוב במשנה, השולחן ערוך כותב שם שאדם בבוקר קם ומתלבש, הוא צריך להתלבש בצניעות. כתוב שם משהו מיושב, אז הוא אומר, בשש, הוא אומר, אם יעשה במיושב, לא, אז הוא אומר, אם אתה תקום, הם היו ישנים, לא ככה, לא היה בגדים, לא היה, כמו שיש לנו היום, כותנות או, כן? אז הוא קם, אם אתה קם, אין לך בגדים, אתה קם להתלבש, אז אתה כבר מתגלה. אז הוא אומר, לא התלבש מיושב, אלא שוכב. למה? כי אם מיושב, אומר המשנה ברורה, אז בהכרח יתגלה גופו. תראו עכשיו את המשנה ברורה הזה, ואדם צריך להתנהג בצניעות ובושה לפני הקדוש ברוך הוא. ואפילו כשהוא לילה, הוא בחדרי חדרים, הלא מלוא כל הארץ כבודו. הפסוק הזה מובא גם בעניינים של בינו לבינה, שצריך להיות מכוסה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה. הוא נמצא פה בחדר, אתה לא יכול להיות ככה מגולה. וכחשיכה כאורה לפניו יתברך. וכן צריך להיזהר לנו משנה ברורה? תמיד, מחמתם זה שלא במקום הכרח מלגלות בשרו. אפילו מעט, כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם. מה שראי לך, אל תגלה, מה אתה יושב ככה ב... בסדר, בים, בים, איתיר, אז אדם שם בגד ים, יש כאלה שגם שמים, גם בים הולכים ברכה, שמים איזה חולצה, לא יודע, לא להיות מגול. יש אנשים ששומרים על ה... היינו אצל רב צבי יהודה, בסוף ימיו, היינו צריכים הרבה לטפל בו בכל מיני דברים, שהיו צריכים לפעמים, והיינו מרגישים שהרב מקפיד, אם משהו לא כיסינו כמו שצריך, אם לא שמנו שמיכה כמו שצריך, אז הרגשנו גערה של הרב. בסוף ימיו שהוא היה במצב בריאותי לא פשוט והכל, היה מביע איזה אי נוחות של תחסות. אומר הרב צבי יהודה, מקור 7, יש מצבים בהם מתגלה חולשה בצניעות אצל גברים, אפילו תלמידי חכמים. הוא היה מתלונן על זה, כן? לפעמים הולכים ברחוב, הרב הרבנית יחד, אבל רק חצי המשפחה לבוש כראוי. פשוט הדבר שהרבנית לבושה בהתאם, לכל הלכות צניעות, מתאים על פי הצניעות שהאישה תהיה מחוסה. אבל לא כן הגבר, כן לכאורה, תלמיד חכם. זו חולשה. האם הכרחי שיהיה כך? גם לגבר מתאים להיות מחוסה, והצניעות שייכת למהות טבע היהדות, להפך מן הגויות. הרב צודה פה לא רוצה לפגוע באף אחד, האם מתכוון על חוצה קצרה? אני ראיתי בעיניי, ישבנו פעם, נגמר שהוא רצה רב ציודה, ורצו, חיפשו חזן לערבית. חיפשו מי. והיה אחד שהיה יודע להתפלל. אז רמזנו לרב ציודה שאולי הוא יהיה החזן. רב ציודה ככה מחכה, נו. והחבר'ה רומזים לו, לא רב, כאילו לא רואה, נו. אז עוד פעם רומזים. בסוף הרב ציודה מסתכל ואומר, אבל הוא לא לבוש. אתם שומעים? זה, אני ראיתי את הרב ציודה. היה חולצה קצרה, זאת אומרת, איך יכול להתפלל? זה הלכה, כאילו, זה לא... צריך או זה, או שזה, עושים תלית, אבל צריך להיות לבוש. זה הרב ציודה היה מקפיד גם על לבוש של איש. הוא אומר, כן? אני אומר, אחרי שלמדנו באישה, אבל לא, עוד לפני שאני נכנס לעוד איזה פינה, לכאורה, מה הבעיה? כן, אמרתי, לא שמים את האישה בזה, לא כולם מסתכלים, לא כולם, ואנשים רואים בזה כאילו, המתת כבודה של האישה. מה הבעיה? שנשים אותה לבמה, והיא תשיר, מה רע בזה? ראיתי מאמר נפלא של הרב אלימלך בר שאול. הרב אלימלך בר שאול היה רבה של רחובות לפני 50 שנה. הוא נפטר, הוא עוד למד אצל הרב קוק. לא ממש בישיבה, הוא היה למד בחברון, והוא היה בא לשמוע שיחות אצל הרב קוק במרכז הרב. וספריו מושפעים מתורת הרב, מביא פה הרבה מקורות מהרב זצ"ל. יש לו מאמר, נזר הצניעות, זה נקרא. השאלה, כן, במאמר הזה, הוא אומר, אני בחור צעיר, שואל אותו בחור, אני עומד להיכנס בברית הנישואים והרוסתי, ואני שואפים לבעוד חיינו משותפים על יסודות התורה והמצווה וכו'. אבל, דבר אחד קצת קשה לנו. הרוסתי אומר, שואלת, הכיסוי הזה, למה צריך לעשות את הראש? זה נראה כאילו איזה מקפח את היופי שלה. אולי הרב יכול לתת לנו הסבר למה היא צריכה לחסות את הראש. ואז הוא, כן, מביא כאן הרבה דברים, הוא מראה שחז"ל יש להם יחס מאוד חיובי ליופי, גם ליופי של הגוף. יש בחז"ל רבי יוחנן, רבי אליעזר לא הרגיש טוב, ובא איזה רבי יוחנן לבקר אותו. הוא גילה את זרועו ונפל לו, רבי יוחנן היה כל כך יפה ש, 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 אז הוא גילה את זרועו, נהיה אור, הביא קורו. ראה רבי אליעזר שרבי אליעזר בוכה, אמר, מה אתה בוכה? על התורה שלא למדת מספיק. מה שאדם לומד זה על התורה השיר, על מה אתה בוכה? הוא אומר לו, אני בוכה על היופי הזה שלך שסופו לבלות עפר. על זה אני בוכה. אמר לו, על זה באמת רואי לבכות, ובכו שניהם. כן, אומר, חזל לא התכחשו, לא אמרו שיופי זה משהו שלילי. הוא אומר, תראה מה זה, שני גדולי ישראל, שיש להם הרבה דברים לבכות עליהם, כן, אומרים, על היופי הזה, הגופני הזה, כאילו, כן? כי יופי היה, לא העניין של המקרה, זה מתנת אלוקים נפלאה. הוא מביא עוד דוגמאות. ואז כדי להסביר את התשובה לגבי השיער, הוא מביא כאן סיפור מרבו זיקל חיים. שמעתי גם את התיאור הזה. רבו זיקל חיים, הרי ברי למד את המלך בר שאול. משהו מאוד משפע ממנו. הוא מביא כאן, אני חייב לספר לכם את הסיפור הזה. פלוני צייר אחד, או שהוא מתחיל קודם, הוא עונה לשואל, כן? האם הזדמן לך פעם לבקר בתערוכה של ציירים? מן הסתם שמעת על תמונותיהם וציירים, אולי התרשמת מהתמונות. בוא אספר לך סיפור מופלא בשטח זה. פלוני הצייר עבד הרבה על תמונה אחת, עשה איזה קלסטר פנים של אישה צעירה. את מיטב כישרונו השקיע בזה, את כל כוחו. כמה חרדות עבר עד כל משיכת מכחול. את רעיונו האמנותי שם בכל, השקיע בכל התמונה הזאת. לא ישן לילות, כל כולו היה אחוז ביצירה. הכל מסביבו התעלם נגדיו. לא היה, אף אחד לא יכול להפריע לו. כך עבור עליו ימים, והנה בא הרגע מאושר. התמונה באה לסיומה המוצלח. הצייר היה מאושר, הוא היה שמח שיראה את התמונה הזאת. ושיתף את כולם, את כל חבריו, בואו תראו, נצא, אמנים וחובבים מוזמנים לביתו לראות את התמונה, פיהם מלא תהילה על, על היצירה הזאת. התמונה הפכה להיות מעורה בעולם האמנות. מרכז משיכה והתעניינות. הוא יצא שמה, איזה אדם בעל כישרון גדול. והתפרסם הדבר, אז רצו כולם לבוא וליהנות ממנו. הסכים הצייר להציג אותה בתערוכה השנתית של בכירי האמנים באותה מדינה. וכולם באו, באו שם בתערוכה וראו את זה. רצו לקנות אותה, אבל הוא לא הסכים. והנה, לא ידעו למה כל כך, כל כך מיוחדת, ואז אמרו, הסבירו שזה תמונה, זה דיוקן של אמו, שנפטרה כשהיה צעיר, ואיכשהו ככה הצליח לשחזר ונתן את ה... לכן התמונה מאוד מאוד יקרה, יש לו רגשים, רגשות מאוד מיוחדים לתמונה הזאת. האם המתח כשהיה קטן, לא נשאר הצילום אחד קטן, מהצילום הזה הוא על פי זכרונו עשה את התמונה המיוחדת הזאת. ואז מוכב, הוא היה מאוד אומן, הרב הליבך, הוא היה לו כישורים של אמנות בעצמו, הוא מתאר את זה פה בצבעים מאוד יפים. כל הספר, בכלל, כתיבה שלו מתק שפתיים, זה מאוד מיוחד. אז הוא אומר, אחרי ככה, בתיאורים ככה מיוחדים, הוא אומר, הגיע לך פעם אחת איזה איש אחד, ראה שכולם מתעניינים בתמונה, צפוף, אי אפשר כבר להסתכל מרוב אנשים. הוא היה אחד קצת קל דעת כזה. הוא רוצה מעצמו חייכן, דל דעת, שראה את כל התכונה סביב התמונה הזאת, ניגש לצייר הזה, ואמר, אדוני הצייר, אתה רואה שהתמונה שלך גורמת להתעניינות כל כך מרובה, והאולם כאן קטן שכולם יכנסו לפה. יש לי הצעה. ניגש לראש העיר, ניתן לך רישיון מיוחד, ותתלה את התמונה בראש מגדל העיר, וככה יכלו רבבות אנשים לראות את התמונה הזאת. הצייר נפל מתעלף על הרצפה. מה קרה? הצעה כזה, הוא התחיל להגיד, האומנות, לפני שזה אומר, עוד הספיק להגיד, האומנות זה לא איזה משהו זול. היא תמצית החוויה הפנימית. היא תמצית האינטימיות הפנימית שלי. ואני לא רוצה להתארטל ברשות הרבים. התמונה היא תמונה של אמי, היא מי? היא האימהות בכלל. ואיך אני, אוי לי אם אני אעשה אותה הפקר לכל מבטי הרחוב, הנמשך, אך ורק למשחק הצבעים. תמונתי ברחוב זה חילול גס, זה בגידה באומנות. זה רצח האינטימיות הנפשית שלי. זה לזול פרוע בכבוד היקר והקדוש לי. הצייר התעלף וצנח ארצה. אומר רבי מלך בר שאול, אתם שומעים, את כל זה הוא לוקח ליופי של האישה. ליופי של האישה שהתורה יעדה אותו לבעלה. בינו לבינה, בחדרי חדרים, אין כאן המקום ללמד שאני עוסק בהדרכת חתנים, ואני מסביר להם מה, איך אדם, איזה כבוד יש בזה, איזה דאגה לכל רצונותיה וטובתה של האישה יש, בהלכות של חדרי חדרים. שם איש בינו לבין אשתו, נמצא בה, ימצא בה את סיפוקו, ישמח איתה ביחד, אין שום בעיה. אבל זה לא דבר, אפשר לקחת את הדבר היקר הזה ולהרטל אותו בחוץ לכל מבט זר. כל מבט זר שחודר לקשר בין איש ואישה, הוא מזיק לקשר שלהם. זה לא נועד לזה, נועד היופי של אישה לדבר נפלא. צריך שיהיה אדם אישה יפה, צריך שהיא רנה, צריך שהיא תאהב בה. כזה אמרו, עשו אדם שיסע אישה עד שהיא רנה. שמה לא תמצא חן בעיניו, ולא יוכל לקיים בעברתך כמוך. אבל לשים אותה ברשות הרבים? להרטר אותה לפני כל אחד? על זה אומר הרב בר שאול, הוא בא להסביר לו, את היופי הזה שלה, שהשיער שזה מבטא את היופי המיוחד שלה, אותו עכשיו כשמתחתנת, היא שומרת את זה לבעלה. בבית היא עולה, ודאי, רואה את יופייה, היא לא צריכה ללכת כיסוי ראש. יש איזה חומרות כאלה, אבל לא, באופן פשוט לא. הנישואים בישראל, הוא אומר, אינם חלילה בחינת חוזה שותפות, אלא זה ייחוד, במובן הנעלה ביותר של המושג. לכן כל העושר הוא קודש לבניין הגדול הזה. אז הוא אומר כאן, האם יש מקום להוציא את הנזר הזה, את היופי הזה, ולשים אותו, לקחת את כל הכבודה בת מלך פנימה, נושא לסכנות של הרחוב? האם אין זה ניגוד לטעם הטוב ולרגש העדין? שתהיה פומבי לכל עין מערטלת, לכל רגש נדלק? העין הניצות של המבט הזר מטיל לפעמים צל בלתי נראה, מעמיד איזה חי צמוי, הוא פורם את שלמות הבית ואחדותו. כל הצרות וכל הגירושים וכל זה קוראים מזה שאדם פתאום רואה. אם היה מחוסה, אולי היה רואה, אולי היה מתגרה, אולי היה מתחיל איתה, אולי היה מפריד והם מתגרשים. כל הזה, תראו כמה זה יש בגלל אהבות אחרות ודברים כאלה. מאיפה זה בא? את היופי הזה שומרים בתוך הבית. בואו רגע נסיים באבותינו הקדושים. חז"ל אומרים שאברהם אבינו הולך עם שרה. הולך עם שרה. בירידה למצרים. אומר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. מה? אז חז"ל אומרים, יש כמה דעות בזה. תראו, מקור 9, קצת מטושטש, אבל היה לי חשב להביא אותו. ואי כאשר הקלו בו מצרמה, ויואל שרה אשתו הנה ידעתי כי אישה יפת מראית. הגיעו לנער, אתם שומעים? זה מיוחד, המדרש הזה כאן לא כפי שמכירים אותו. יש אומרים שהגיעו לנער והוא ראה את הבבואה שלה נשקפת, כן? והוא אמר, עכשיו אני יודע שעד יפה. לא פשוט שאדם לא רואה את היופי של אשתו. מותר וטוב מאוד שאדם יראה את אשתו, ויגיד לה כמה את יפה, אז מצוין. חז"ל אומרים פה, הגיעו לנער, אז הם היו צריכים קצת להרים את הסמלה, כן? כדי לעבור, שלא יתרטבו. אז התגלה פה בשר שבדרך כלל לא התגלה אצלהם. אתם שומעים? הגיעו לנהר, גילו בשרם כדי לעבור. כן? הוא ראה דבר שבדרך כלל לא הסתכל שם. גם בינו לבינה הוא שמר על הצניעות שלהם. אמר אברהם לשרה אשתו, אשתו, הנה עד עכשיו לא הסתכלתי בבשרך, ורק עכשיו נודע לי שאישה יפת תוארת. אומר הזוהר, מרוב הצניעות שהייתה להם, עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם. ראה איך, איך גודל הצניעות, אפילו בין איש לאשתו שהיו צניעים וביישנים. ויש עוד ביטוי בחז"ל, אפילו בדידה לא הסתכל. אפילו בשלו לא הסתכל. גם כאן, ששומרים על היופי הזה, לא מרטלים את הכל. יש דברים שאדם לעולם לא רואה באשתו. כך הלכה אומרת. וזה שהוא יודע שיש דברים שלעולם הוא לא רואה באשתו, זה נקודת משיכה ואהבה תמיד אליה. תמיד מרתק, תמיד מתגלה, תמיד רוצה אותה. גם פה תורה נתנה גדרים של צניעות, גדרים של קודש, כדי לשמור על היופי הפנימי הזה, שהוא נשמר בין, גם בין איש לאשתו, הדברים האלה והצניעות הזאת היא אשר בונה את הבית בבניין שלם ואמיתי. בהצלחה.